חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. בכוונת משרד הבריאות לדרוש את הארכת הסגר בשבוע נוסף ולא לסיימו ביום חמישי כמתוכנן, זאת נוכח נתוני התחלואה. ראש הממשלה נתניהו צפו לתמוך בהצעה. ההחלטה בנושא צפויה להתקבל ביום רביעי. כתבנו צבי טסלר מוסר כי בשבוע האחרון נרשם מספר C במספר המתים בישראל שעמד על 272. במרכז הרפואי הדסה בירושלים מדווחים הבוקר על מספר C של חולי קורונה המאושפזים בבית החולים 143. בתוך כך היום מתרחב מבצע החיסונים והתאפשר גם מבני 45 ומעלה לבוא ולהתחסן. עד כה חוסנו נגד נגיף הקורונה למעלה משני מיליון אזרחים. פרויקטור הקורונה לציבור החרדי במשרד הביטחון וחבר אגודת למענכם אליהו ארנד עדכן הבוקר בקול חי כי הרב ישראל מאיר לאו שנדבק בקורונה נדבק לפני שקיבל את החיסון השני נגד הנגיף. עוד נמסר כי הרב בן ה-83 מרגיש טוב וללא תסמינים. חברי ועדת סל התרופות התכנסו היום לדון ברשימה מצומצמת של תרופות וטכנולוגיות חדשות שצפויות להיכנס לסל התרופות. עלות הטיפולים מוערכת בלמעלה משני מיליארד שקלים, פי חמישה מתקציב התוספת השנתית. החלטה סופית בעניין צפויה להתקבל בשבוע הבא. 65 ימים לבחירות בסביבתו של ראש מפלגת הישראלים רון חולדאי מביעים אכזבה נוכח מצבם בסקרים והעובדה שהם לא הצליחו ליצור סחף במחנה המרכז שמאל. איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, אמר הבוקר לבצלאל כאן במדורת הבוקר כי עד כה לא דובר על חיבור עם בצלאל סמוטריץ'.
תארי, אני אומר, ההיתכנות לריצה משותפת עם בצלאל לא על הפרק. זה נכון שהוא רואה את הסקרים והוא אדם חכם מאוד ויודע בדיוק מה הם אומרים. אין לי ספק שגם הוא מבין שחיבור גדול זה דבר טוב, אבל הוא מטעמיו שלו, לפחות כרגע, לא עושה רושם שרוצה.
לראשונה אחרי 11 שנים הודיע יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן על בחירות כלליות גם על תפקיד הנשיאות. הבחירות צפויות לצאת לדרך בעוד 4 חודשים והן נכללו בחירות גם לפרלמנט. 3 ימים להשבעה בארצות הברית של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן, הבטחה חסרת תקדים ברחבי המדינה. עשרות אלפי חיילים ואנשי הבטחה כבר מאבטחים את הבירה וושינגטון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית היום יוסיף לרדת גשם בצפון הארץ, שילך ויתפשט בהדרגה גם למרכז, ינשבו רוחות חזקות ובחרמון ירד שלג. עד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, איך התעוררתם הבוקר? שבוע טוב לכולם, איתי באולפן, ברדיו יש לנו את מורטי קופפר הטכנאי, ובווידאו, מה שנקרא בדיגיטל, את יעקב סלם על הצד הטכני, מה שלומכם? כיף לי להיות איתכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו פה כבר בתחילת השבוע, על הבוקר, יום ראשון, מי שאיתנו ברכבים, מי שאיתנו במקרנים, אז מה נלמד היום? היום אנחנו נלמד למה לזברות אין אולקוס. מה? למה לזברות אין אולקוס? תגיד לי, למה הם לא סובלות מדיכאון, מאולקוס, מלחצים נוראים? שכל אחד מאיתנו יש לו את זה, בינינו בפרט בתקופת הקורונה, נקבל 5 עצות כיצד לצאת מהמצב הזה, נראה 2 מתמודדים עיקריים במוח שלנו, האמיגדלה מצד שני, והאונה הקדם מצחית מצד שני, אנחנו נראה, היא לחמות של כביכול הורדת כידיים, מי נצח, נקבל את 5 עצות כדי לשפר את מצב רוחנו, נלמד מה יש לנו יותר בחיים, הצלחות או אכזבות, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, הבה נתחיל. בואו ניקח אתכם רגע שנה אחורנית. לפני שנה הייתי עדיין שיכולנו להיות במלונות וכדומה, הייתי במלון לוי יחד עם איחוד הצלה, ואני פוגש שם בחור מקסים בשם משה גולד, סליחה, חיים גולד. חיים גולד, בחור חמוד מקסים, שאומר לי, שואלתי שאלה. השאלה שהוא שואל אותי, הוא פנגר, תגיד לי, מה לפי דעתך יש לבן אדם יותר? הצלחות או אכזבות? תנסו לחשוב על עצמכם מה יש לכם יותר, אכזבות או הצלחות? איך החיים שלנו בנויים? ואז אני חושב לתומי ואני אומר, אתה יודע, מה רוב העולם היה עונה? לא, עזוב את פנגר עכשיו, הוא לא האישו. מה רוב העולם היה עונה? נראה לי, אם אני אסתכל על החיים שלי במקרו, אכזבות, הרב. אכזבות, עזוב אותך, לא יודע, לא הולך לי, כמה דברים אני רוצה ואני לא מצליח וכדומה. ואז הוא מספר לי את הסיפור שלו, שאנחנו נפתח בסיפור שלו, ואז אנחנו נגיע באמת למה לזה אין אולקוס, שניקח את זה לחיים שלנו. הוא אומר לי, פנגר, לפי דעתי, לאדם יש הרבה יותר הצלחות. הוא פשוט לא שם לב אליהן, או שהוא לא מעריך אותן נכון. הוא אומר לי, בוא תקשיב עליי. והוא מספר לי כך, לפני כשנה, אז היה לפני שנתיים מהיום, הוא אומר, אני עובד בישיבה. אני גם חובש בייחוד הצלה, ובשעה 9 בבוקר סיימנו את התפילה, ואני הולך לחדר שלי. הוא נמצא במרתף של הישיבה, ככה שאני לבד, חדר שקט, אני כמו אב הבית, אני יש לי זמן עד 11, ואז אני אומר לעצמי, אתה יודע מה? אני אלך לנוח. תחילת שבוע, אני עייף קצת, אני אשן, ככה זה שעה, שעתיים, אני אתאפס על עצמי, ואני אקום לעבודתי. ב9 בבוקר, חיים הולך לישון. עכשיו, זה לא משהו מיוחד, הוא הרבה פעמים עושה את זה, זה לא משהו קיצוני. אבל ב-11 בבוקר הוא מתעורר. השעון מצלצל, אבל כשהוא מתעורר, הוא רואה שהוא לא מצליח לקום. תקשיבו טוב, הוא מרגיש הגוף שלו משותק. הדבר היחיד שהוא מצליח להזיז זה את יד שמאל, כאילו, מה קורה פה? עכשיו, הוא חובש בייחוד הצלה, הוא עושה אחד ועוד אחד, הוא מבין לבד שמה שקרה... זה אירוע מוחי. לא על אף אחד מישראל, תחשוב, בחור צעיר, לא אדם מבוגר, נכון? כל אחד מאיתנו נמצא בלחצים, אבל בצורה כזאת שפתאום אתה בחוסר אונים. מה אני עושה עכשיו? עכשיו, כחובש הוא יודע, יש לו 3 שעות. 3 שעות כדי להגיע לבית החולים כמה שיותר מהר. באירוע מוחי כמה שיותר מהר לבית החולים. אבל הוא לבד, הוא לא יכול לזוז. הטלפון שלו נמצא על השולחן. הוא על המיטה. מה הוא עושה? הוא מנסה לגרור את עצמו והוא מפיל את עצמו מהמיטה. הוא גורר את עצמו לאט לאט יחד עם יד שמאל, מגיע לשולחן, מנסה לנענע, אתה יודע, להפיל את הטלפון. נו, 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 והוא מצליח. והפלאפון נופל, פוף, על החזה שלו. הוא לוקח את הטלפון ביד, מסתכל עליו ומתלבט למי אני מתקשר. לאיחוד הצלה, למדה, למי אני מתקשר? ואז הוא רואה בטלפון שהבטריה חלשה. די! אתם מכירים את זה? עם הצבע האדום, מה שנקרא, טה, טה, טה. זה עוד מעט, כאילו עכשיו, כביכול, יש לך שיחה אחת, תבחר, וזו השיחה שיכולה להציל את החיים שלך, או להבדיל, ההפך. הוא מתלבט, מתלבט ומחליט, להתקשר לחבר. אחד החברים מייחוד הצלה, שגם הוא חובש, הם עבדו הרבה ביחד, הוא יודע איפה הוא מלמד, הוא יודע עליו פרטים עד כמה שאפשר, ממילא הוא מחליט להתקשר אליו, והוא מתקשר. עכשיו לך תדע, זה מוקדם בבוקר, יענה לו, לא יענה לו, מה יהיה, והבחור עונה לו. אבל איך שהוא עונה לו, חיים רוצה להגיד לו מה שקרה לו, אבל רוצה לו רק גיבובי מילים. למה? בעקבות האירוע המוחי, כושר הדיבור שלו נפגע. אז מה שיוצא לו מפה זה רק... נהדר, תעצרו שנייה. תראו לכם. חבר שלכם, חברה, לא שאני מתקשר אליך, אלייך, על הבוקר, ואתם שומעים ככה,
יופי.
מה אתם חושבים באותו רגע? אני הייתי מנתק, אנשים משועממים, כאילו, אין לכם מה לעשות בחיים שלכם, כאילו, אתם לא, מה אתם, אתה עובד עליי, כאילו, מה זה הדבר הזה? לכאורה, היינו מנתקים. אבל חיים, זה מה שהוא יכל להוציא מהפה. אז הוא מוציא, והטלפון מתנתק. הבטריה נגמרה. אוקיי, מה יהיה עכשיו? החבר שמקבל את הטלפון, הוא ענה, וזה מה ששומע מאחורי הקו, אבל מכיוון שגם הוא חובש, והוא יודע שחיים לא יעשה שטויות, מה זה, הוא לא יעבוד עליו סתם בטלפון, הוא מבין, אולי עם איזו תחושה פנימית, קרה משהו. לוקח את האופנוע שלו, ווף, טס לעבר הישיבה, יורד למטה, ומציל את החיים של חיים. חיים מושפז בטיפול נמרץ, אומר לי, הייתי בטיפול נמרץ בחדר 8. שם יעזור. חדר 8, אומר, זה החדר הכי קרוב לגן עדן. כאילו, מפה עולים רק למעלה. אבל ברוך השם הוא ניצל, וברוך השם הוא שוקם ושיקם את עצמו. הוא אומר לי, תראה, היום אני יכול ללכת, אני יכול לזוז. ותאמין לי, אומר, אנשים שלא מעריכים כמה הצלחות יש להם בחיים. מלא הצלחות. כל מי שצופה בי, שומע אותי, הרי לצורך אין, קמתם בבוקר, וואו, הצלחה אדירה, יצאתם מהמיטה מן הסתם, גם התלבשתם, ברכות השחר, תפילה, לא יודע מה, אתם נוהגים ברכב, תקשיב, יש לך מלא, מלא הצלחות. כמה משימות, עד עכשיו אפילו, לא יודע, 9:10 בבוקר עכשיו, 9:10, אתה רואה שכמה דברים הצלחת מרגע שקמת עד עכשיו. אגיד, זה אתה לא מעריך, כן, אבל הרע, מה, עזב אותך עכשיו, אני לא קיבלתי את העבודה שאני רוצה. אתה לוקח נקודה אחת, ואתה נותן לה לצבוע את כל החיים שלך בשחור. אבל, למה אני מספר לכם את זה? כן, אני שואל את חיים, תגיד לי, איך זה יכול להיות? תקשיב, אתה בחור צעיר, ומה, אירוע מוחי, אתה יודע, אתה, בוא ניקח את זה 50 ומעלה לפחות, פחות או יותר. ואז הוא מסביר לי שלמעשה יש, נקרא לזה רוצח שקט, שנגדיר אותו לחץ, מתח, 70% מהחולים שמגיעים לרופא בקופת חולים, הרופא, המשפחה הרגיל, 70% מהסיבות שאנחנו מגיעים לשם, זה מפאת המושג שנקרא באנגלית סטרס, מתח שגורם לכאבי ראש, גורם לכאבי בטן, לבעיות, לתסכולים, לייאוש, למחלות כאלה ואחרות, אפילו לכאב כרוני, אפילו לכאב כרוני. הכל נובע מאיזשהו לחץ פנימי, יופי, ועכשיו שאנחנו כבר בשנה למלות הקורונה, אז תחשוב כמה אדם נמצא בלחץ. אז אנחנו פה התכנסנו היום כדי לתת למשך חמש עצות איך לצאת מזה. קראנו להרצאה שלנו, למה לזברות אין אולקוס? זה כמובן על פי הספר של רוברט ספולסקי, פרופסור רוברט ספולסקי מאוניברסיטת סטנפורד, זה הספר שלו, ככה הוא קרא לספר שלו, למה לזברות אין אולקוס, ואני אסביר. על רגל אחת מה הוא אומר בספר שלו. הוא אומר, תנסו לדמיין בעל חיים. בואו ניקח אנחנו עכבר. בסדר, מה אכפת לכם? תנסו לדמיין עכשיו עכבר שנרדף על ידי חתול. חתול תרגט את העכבר ומתחיל לרדוף אחריו. טלה, טלה, ועכבר, לא, 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 לא. והחתול, ועכבר, לא, לא, לא. העכבר נמצא בסכנת חיים. בשלב מסוים העכבר מצליח, אופ, להתחבות מתחת לאיזשהו ארגז, והחתול עובר וחולף לו. העכבר ניצל מסכנת מוות ומוות משונה, אכילה על ידי חתול. זו חוויה נעימה. יופי. כמה זמן, לפי דעתכם, ייקח לעכבר לחזור לשגרת חיים מלאה? זאת אומרת, אם אני לוקח לו עכשיו לחץ דם, טונוס שרירים, קצב פעימות לב, מתי, תוך כמה זמן הוא יחזור מרגע שסכנת חיים, שכל האדרנלין שלו עובד וכל הלחץ דם וכל ה... כמה זמן ייקח לו לחזור לשגרת חיים רגועה? אז אני אומר לכם, בסביבות 3 דקות. יופי. בעל חיים, הוא נמצא בסכנת חיים, כל המערכות בגוף מתגייסות להישרדות, ואחרי 3 דקות, במידה והאיום חלף, הכל עובר חזרה לשגרה. נהדר. בוא ניקח עכשיו את התמונה הפוכה. בן אדם. תנסו לדמיין אדם, תיאורטית חס ושלום, שאיזשהו... עבריין רודף אחריו, לא בוא לפה, והבן אדם לא, לא, והעבריין לא בוא לפה, אבל לא, 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 והעבריין רודף אחריו, והבן אדם יצליח להתחבות מתחת לאיזה ארגז, כסיפור עם העכבר, והעבריין נעלם. כמה זמן ייקח לפי דעתכם לאדם לחזור לשגרה? מה אתם אומרים? ונגיד, וגם כן פה החתול נעלם, והעבריין נעלם מהעולם, התעדה. אין יותר סכנה. כמה זמן ייקח לאדם לחזור לשגרה אחרי שהוא עבר... מעין טראומה, אירוע מאוד מלחיץ, כמעט בגדר סכנת חיים. כמה זמן ייקח לו לחזור לשגרה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אם בכלל, אמא, כאילו, נכון? הוא כל הזמן יחיה במתח הזה. ולכן, תבינו, כשבורא עולם ברא בנו את המנגנון ההישרדותי הזה, שאם חס ושלום יש איום פיזי, איום מסוכן, איום על חיינו, אנחנו ניכנס למתח אדיר, אנחנו ניכנס למצב של fight or fly, מה שנקרא, להילחם או לברוח ברמה הכי גבוהה שבעולם, וזה אמור להיות, אתה יודע, כמו כל מיני דברים בטבע, כמה זמן זה יהיה איום כזה? לא, אנחנו לא במלחמה חס ושלום, אז אתה יודע, זה איום שיכול להיות רגעי, קרה איזה משהו, זרקו אבנים על מכונית. נכון, זה מפחיד, אבל אנחנו אמורים אחרי זה לחזור לשגרה. אבל... אנחנו אצל האדם, אין אצלנו כמעט הבדל בין איום פיזי של סכנת חיים ממשית לבין איום, בוא נגדיר אותו, פסיכולוגי או רגשי. זאת אומרת, האדם, הגוף שלו יגיב כמעט באותה מידה, אם יש איום פיזי, לבין אם יש איום רגשי. פיטורין, גירושין, בדיקת קורונה, מבחן, לא משנה מה, כל אירוע מלחיץ, כל אירוע שכביכול מסוכן, הוא לא בפועל מסוכן, בטח לא על רמת על החיים שלנו, אבל זה יכול לסכן את האגו שלנו, יכול לסכן את המטרות שכך רצינו, שאיפות שחלמנו, לא משנה מה, אבל המתח הזה, הלחץ הזה, הוא אצל האדם בדיוק כמו מתח פיזי. והבעיה היא שאנחנו נמצאים במתח כמעט תמידי, כל חדשות ייתנו לך את העדכון, כמה חולים קורונה חדשים יש, כמה נפטרו עד היום, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני לא אומר להתנזר לגמרי חדשות, כי אנחנו כן צריכים להיות מעודכנים. אבל תבינו מה האווירה של שנה שלמה, של קורונה יכולה לעשות לבן אדם, מעבר למצב של פרנסה, מעבר למצב של הבריאות עצמה, אני אומר לכם, לפעמים אתה שומע על חולי קורונה, באמת מתמודדים עם דברים מפחידים, הם, המשפחות שלהם, מי שגם לא מתמודד עם הקורונה, מתמודד עם הילדים בקורונה, בבית, עם הסגרים, עם החנויות, עם חדרי כושר, לא יודע מה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במתח תמידי. מה עושים? כדי להבין את זה, אנחנו יוצאים שנייה לתוך מסע, לתוך מוחו של האדם, כאשר אמרנו בתחילת התוכנית, שני שחקנים עיקריים. האחת, נקרא לה האמיגדלה, היא האמיגדלה, היא אחראית על, באמת, הנקודה הזאת, האינסטינקטיבית, המצב של להילחם, לברוח, היא חיה פה ועכשיו, היא אחראית על ההישרדות שלנו. לעומתה, דבר שנקרא ה-prefrontal cortex, האונה הקדם מצחית. היא הבחינה יותר חושבת, יותר תכנון עתידי, יותר שמורה להרגיע, אוקיי, בוא נראה מה המצב, סטטיסטית מה צריך לעשות, או להבדיל, אמונה. בוא נתחזק באמונה, שיש פה מישהו שמנהל את העולם, כל זה זה האונה הקדם מצחית נקרא, זה השלב היותר מתקדם שלנו, ופה יש מלחמה תמידית של הורדת ידיים, מי ינצח? המגדלה הזאת שהיה אחרית על הלחץ, או להבדיל, האונה הקדם מצחית, שאפשר לכנות אותם גם עשיו ויעקב. כאשר עשיו הוא בדיוק המגדלה כזה, תן לי עכשיו ליהנות, תן לי לאכול, הלעיתני נע מן האדום האדום הזה, כמו שעשיו אמר, לעומתו יעקב יותר חושב לעתיד, אוחז בעקב עשיו, בואו נראה מה יהיה בסוף, אני רוצה לקנות את הבכורה, למרות שכרגע זה לא רלוונטי, הנקודות עבורנו, יש לנו את שניהם אצלנו, כמו שנאמרו על רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה. שני הכוחות האלה נמצאים אצלנו כמעט באופן שווה. ממנה אנחנו רוצים לתגבר, לחזק את הצד החיובי שלנו, את אותה אונה קדם מצחית, את יותר המושג של וידעת היום, ואחרי זה והשבות האלה לבביך. וזה חמישה דברים. האחד, כמו שפתחנו, יש לנו, ברוך השם, הרבה יותר הצלחות מאכזבות. תנסו להבחין בזה, תנסו לחזק את עצמכם, תנסו לעודד את עצמכם, באמת, תפסיקו לרד את עצמכם, אני לא בסדר, תראה, כמה לא מצליח, איך לא הולך לי, למה? תראה, כמה עד עכשיו? 9:13, אני כבר לא רואה משהו רחוק, אבל לצורך העניין אנחנו סך הכל, יש לנו באמת הרבה הצלחות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נגדיר אותה, כלקרוא לרגש בשמו. מה זאת אומרת לקרוא לרגש בשמו? אנחנו חווים רגשות. הרבה פעמים אנחנו חווים מעין סערה רגשית. הפחד הזה, המתח הזה, מציף אותנו ברמה שאני מרגיש חסר אונים. תנו שם לרגש. תכניסו את זה בתוך מסגרת, בתוך מגירה. מחקרים מראים שברגע שהאדם נותן שמות לדבר, מתייג אותן, מה אני חווה, מה אני מרגיש, זה הרבה יותר עוזר לו להיות מפוקסס ולקבל, נקרא לזה, איזשהו איזון כלשהו. ברגע שזה נהיה כזה ערפילי, אני לא יודע מה אני עובר, לכן כשעוברים, באים לאיזשהו פסיכולוג או פסיכולוגית, היא תגיד לכם, מה אתה מרגיש? תגיד לי מה אתה מרגיש. מה זה מה אני מרגיש? אני לא טוב אני מרגיש. לא, תגיד לי במילים, תשים בתוך תיבה, מילה זאת תיבה, את הפסיכולוג, הפחד שלך, את התסכול שלך, את החוסר ודאות שלך, את העצבות שלך, את השמחה שלך, שימו במילים. ברגע שאתה מתייג במילה, זה כבר הופך להיות הרבה פחות מאיים, מאשר איזושהי הרגשה אבסטרקטית של, לא יודע, אני לא מרגיש טוב, יש לי לחץ כזה, אני לא יכול, אני לא מבין מה קורה לי. עד הרבה, שימו את הדברים בפרופורציה. זו סך הכל מילה. אני כועס, אני מתוסכל, אני חושש, הכל לגיטימי. אני לא אומר משהו פה שהוא לא בסדר, אסור לחשוב את זה. או לא, אנחנו בני אדם וזה אוטומטית נחשוב את זה, או נרגיש את זה, אבל זה בסך הכל מחשבה. זה בסך הכל, זה בסך הכל רגש. ואם אני שם את זה בפרופורציה, הרבה יותר קל לי. כמובן שאנחנו נכניס לאורך כל השיעור שלנו את הפן האמוני, כאשר אנחנו בפרשת שבוע, בפרשת בו. ואומר בורא עולם למשה רבנו, בוא אל פרעה, נכון? בוא אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? הוא היה צריך להגיד לו, אומר הזוהר, כולם מכירים את השאלה הזאת, לך לפרעה. כאילו, לך לפרעה ותגיד לו כך וכך. מה זה בוא אל פרעה? לך אל פרעה. אלא אומר הזוהר, שיעור אדיר עבור כל אחד מאיתנו, גם אם אתה מפחד, גם אם יש לך איזשהו רגש לא הכי נעים, תזכור, אני איתך. בוא אל פרעה. זה כביכול בורא עולם אומר למשה רבנו, קח את היד, קח את היד, יאללה בוא, בוא, בוא איתי, בוא איתי, אל תפחד, אל תפחד עכשיו. זה כמו ילד, אתה יודע שהוא מגיע להורים, יוסי, השכן, הוא הרביץ לי, הוא לקח לנו את הכדור. ואבא אומר לו, בוא, בוא, תראה לי, תראה לי איפה יוסי. והילד מרגיש כאילו, יאללה, בוא איתי עכשיו. נהדר, התחושה הזאת צריכה ללוות אותנו, זה הדבר השני על מנת להתמודד עם הלחצים הכוללניים הללו. נקודה הראשונה למדנו, זה לדעת שיש לנו יותר יתרונות, יותר הצלחות מאשר אכזבות. דבר שני, בואו נשים את המילים, את הרגשות בתוך תיבה, בתוך מילה. מאוד פשוט, שבו ותכתבו. שבו עם עצמכם, תרשמו מה אתה מרגיש, מה את מרגישה. תנו איזה מילה, קחו את כל הרגשות שיש, פשוט תתחמו את זה, אל תתנו לזה להשתלט עליכם, אלא עד הרבה, אני רואה שאתה השתלט על זה. נקודה שנייה. נקודה שלישית, יקיריי, זה יעבור. כל דבר בחיים שלנו הוא זמני. אחד מהחששות הגדולים, ופעם דיברנו על זה, שאחת הסיבות העיקריות לדיכאון, לדיכאון, זה לא בגלל מה שאדם עבר בעבר, בסדר? אלא עד רבה, זה החשש הכמעט תמידי, שמה שעברתי בעבר, הולך ללוות אותי לשארית ימי חיי. פירוש הדבר, זה לא יעבור הרב. אין לי בעיה להתמודד עם זה, אם תתחום לי את זה בזמן, תגיד לי פאנג, יש לך יום אחד להתמודד, יומיים, אין לי בעיה, אפילו שבוע אני מוכן. אבל ברגע שזה אין סופי, אני אומר, אני, אחד מהשכנים אצלנו חולה בקורונה, והוא משתעל בצורה מפחידה, כאילו, אוקיי, וזה מפחיד, מפחיד, אני אומר לכם, לגמרי. אבל ברגע שאדם יודע, אוקיי, בעזרת השם, זה זמני, נכון שעכשיו אני במצב ממש לא נעים, זה נראה לי שאני לא מחזיק מעמד, זה זמני. ברגע שאנחנו ניתן לעונה הקדם מצחית שלנו את ההוראה, הכל בסדר, סך הכל זה זמני. ואני אומר את זה מכיוון שכל אחד מאיתנו שמתמודד עם קשיים, זה נראה לי שאני לא יעבור את זה. אבל בשביל זה אני מכניס אתכם כרגע לרכבת, תיסעו 10 שנים קדימה. תנסו לדמיין שאתם נוסעים 10 שנים קדימה. עכשיו אני רוצה שתשאלו את עצמכם, איך הייתם רוצים לדבר על זה בעוד 10 שנים? איך התמודדתם מהאתגר הזה? מה למדתם ממנו? מה עשיתם בתקופה הזאת? הרי אנחנו נספר על התקופה הזאת של הקורונה או בכלל, ברטרואקטיבית. אנחנו נספר לילדים שלנו, לנכדים שלנו, תראי מה היה, היה לנו מסכות וחבל הזמן. איך אתם רוצים להגדיר את עצמכם ביחס לתקופה? איך עושים את זה? ואיך לא? זה מיד אחרי הפרסומות, הפסקה קצרה והחוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
במחור הרי פוס, במיני מטעמים.
גם בסעודות השבת, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן, עם הטכנולוגיה והחדות היפנית, וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה, בלעדי באופטיקה הלפרין. המסורת שלנו. גפילטה וייטפיש, אושן גורמה. זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן גורמה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
הרגע הזה שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים כל כך רגועים, ואת מחייכת לעצמך, כי את יודעת, כשהחיתול שלהם יובש, הם ישנים טוב יותר. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוחי תמיד
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו למעשה עכשיו ממשיכים. למדנו היום למה לזברות אין אולקוס. אוקיי, שאלנו למה לזברות אין אולקוס, והבנו פשוט מאוד שיש הבדל עיקרי, בלי לזלזל בזברות, או בעצמנו, לא יודע מי פה, למי שיתרון בנקודה הזאת, זברה או כל בעל חיים נטרף אחר, הוא חייב לשמור על עצמו, הוא חייב להגן על עצמו, ולכן כשהוא יגיע למצב של מתח, של לחץ, של סכנת חיים, הוא יפעיל את כל המנגנונים בגוף שלו על מנת להגן על עצמו, או לברוח או להילחם, אבל אחרי שהמתח יעבור, ובדרך כלל זה משהו מאוד זמני, מאוד נקודתי, הוא חוזר לשגרה מלאה. להבדיל האדם, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אמר שלמה המלך, ממילא כשאנחנו מרגישים איום, וברוב הפעמים היום בדור שלנו זה כבר לא איומים פיזיים, זה יותר איומים, נקרא לזה נפשיים, רגשיים, פסיכולוגיים, זה יכול להיות גם שמועה רחוקה, אמא לאולי אני אדבק, אמא למה יהיה איתנו וכדומה, אולי החיסונים לא עוזרים, הנה בבקשה הרב לאו, גם אחרי שחיסון שני הוא חטף את הקורונה, מה הולך להיות פה? אוקיי, לא להתרגש יקיריי, אנחנו תכף נלמד איך להתמודד עם זה, אבל אמרנו קודם כל כדי להחזיר את עצמנו קצת לזה, אי של שפיות, אנחנו עושים מאזן ומאזן אמיתי. מה יש לנו יותר בחיים? אכזבות או הצלחות? אנחנו רואים שיש לנו יותר הצלחות. זה אמור לעודד אותי, זה אמור לחזק אותי, זה אמור לתת לי ביטחון גם במצב המלחיץ, המפחיד, שהוא יכול להיות שהוא באמת כזה, אני לא מזלזל. אבל בעזרת השם יש לי את הכוחות להתמודד. נקודה ראשונה. נקודה שנייה למדנו, שהנקודה הזאת היא נקודה לא פשוטה, אבל בוא ניתן את זה שם. בוא נקרא שם למה שאנחנו מרגישים. כמו זה הפרדה קוגנטיבית, בעגה המקצועית, הפרדה קוגנטיבית פירוש דבר הפרד ומשול. אני שם את זה בתוך תבנית, אני מרגיש פחד, אני מרגיש לחץ, אני מרגיש חוסר ודאות, לגיטימי, זה סך הכל מילה, זה רגש. אני מרגיש כך וכך. לא שאני כזה, אני פחדן, אני מפחד. לא, אני מרגיש פחד. רגש בא והולך, מחשבה נכנסת ויוצאת. לתחום את זה, להפריד את זה, זה הרבה יותר נותן לנו פרופורציה ושליטה, ולא רגשית, על מה שקורה איתנו. דבר שלישי אמרנו, זה יעבור. זאת אומרת, פה יש לנו דבר שנקרא הרחקה טמפורלית. אם כבר דיברנו על מושגים, מה זה הרחקה טמפורלית? פירוש דבר, בוא נחשוב, עוד 10 שנים, סתם לקחתי 10 שנים, תבחרו מה שאתם רוצים, עוד שנה, עוד 5 שנים, איך נסתכל על התקופה שבה אנחנו עוברים כרגע? עכשיו, זה לא רק קורונה, זה יכול להיות כל דבר שאדם עובר, פיטורים, גירושין, לא יודע, שידוך שהתבטל, חתונה שהתבטלה בגלל, לא משנה, יש מלא מלא דברים. איך היינו רוצים לספר על זה אחרי? זאת אומרת, הרי כל אחד מאיתנו אוהב לספר סיפורים על העבר שלו, נכון? מה הייתם רוצים לספר? אני הייתי בדיכאון, לא הלך לי כלום, או שלהפך, מה למדתי מזה? איך התבגרתי מזה, איך שרדתי, עד הרבה. זה אמור רק לבנות אותי ולעשות אותי בצורה הטובה ביותר. כי יש דברים שאין מה לעשות, נצטרך לעבור אותם. קחו שאלה, אברהם אבינו ידוע כאיש של חסד. כל דבר הוא רוצה לעזור ולהכניס אורחים, ולא משנה מי ומה זה האורחים, לא רק זה, כשהוא ישמע על סדום, עיר של חטאים ופשעים, שבורא עולם מדווח לו, אני הולך להחריב אותה, אברהם אבינו לא מוותר. הוא מתפלל, בבקשה אלוקים, תציל אותם, כאילו בשפה שלנו כמובן. אולי שם 50 צדיקים? מה, אם יש 50 צדיקים, מה? אתה תהרוס את כל העיר בגלל הרשעים? יש 50 צדיקים, בזכותם תציל אותם. אין 50, אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10. לא היו 10, ואז הוא חוזר למקומו. אברהם נלחם על כל חוסר צדק כביכול שורה בעולם. נחטף בן אחותו לוט. אז הוא ילך לבן אחיו, הוא ילך ללחם על זה, בוא אני אציל אותו. הוא נחטף, בעיה שלו שהוא הסתובב עם חבר'ה כאלה. לא, הוא נלחם על כל חוסר צדק שיש. עד שזה לכאורה מגיע אליו. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים הרי שאנחנו עכשיו נמצאים בעדיין בגלות מצרים, בעזרת השם הפרשה הזאת אנחנו נצא. יהיה רצון שגם אנחנו השבוע הזה, שכל אחד מאיתנו יצא מכל המצרים שלו. בורא עולם מדווח הרי על גלות מצרים לאברהם אבינו הרבה לפני. אברהם אבינו בברית בין הבתרים, הרבה לפני כל המושג של מצרים בכלל. הקדוש ברוך הוא מיידע אותו, תדע לך, גר יהיה זרחה, בארץ לא להם, ועבדום ועינום אותם 400 שנה, אלוקים מדווח לאברהם אבינו, תקשיב טוב, אני הולך לספר לך את הסנריום, את התסריט של מה הולך לקרות עם הילדים שלך, לא סדום, לא הילדים של מישהו אחר, הילדים שלך. מה הם הולכים לעבור במשך 400 שנה? עבדום ועינום אותם, זאת אומרת, גם עינויים, גם עבדות, כאילו, אני הייתי מצפה מאברהם אבינו, חביבי, להישחם על הגדר, כאילו האלוקים, לא, בבקשה, למה 400, אולי 300, אולי 200, אולי 10, לא יודע מה. למה פה אברהם אבינו כאילו יצא מהתמונה? בסדר, אין מה לעשות, אין מה לעשות. סליחה, דבר, תעשה משהו, תצעק מה שנקרא. למה הוא שותק? כי פה יש עבורנו שיעור אדיר. אברהם אבינו יודע שבוא נמשיל את זה לימינו, אדם בא לרופא, בגלל בעיה כזו או אחרת, ונאמר והוא סומך על הרופא הזה. והרופא אומר, תקשיב, בעקבות הבעיה שלך, זה הכדור שאתה צריך לקחת עכשיו 3 פעמים ביום במשך שבועיים. הוא לא יתחיל להתווכח עם הרופא, אולי שבוע, אפשר רק פעם אחת, בבקשה, פעם אחת ביום. אני רוצה פעם אחת, אין לי כוח 3 פעם ביום, תן לי פעם אחת ביום. זה לא קשור לבקש את זה אפילו, כי אם אני הרופא, ונאמר והרופא באמת יודע מה שהוא אומר, אם הרופא פוסק, נקרא לזה, מחליט, עבור הבעיה שלך, עבור האתגר שלך, אתה חייב לקחת 3 כדורים ביום, עם המינון הספציפי הזה, לא מינון שבא לך, אני אזרום עם מה שבא לי, אני אקח היום אחרת, לא, אתה חייב להיות מדויק, במשך שבועיים, לא פחות, אז לא שייך לבקש על פחות, הבנתם? אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא מגלה לו, לא רק שעם ישראל צריך לעבור את 400 שנה האלה, זה לא 400 שנה סתם, אלא זה לתכלית. ותזכרו את זה, כל דבר שאנחנו עוברים בחיים הוא לתכלית, הוא לא מקרה, הוא לא טעות, הוא לא למה זה דווקא אני, אדרבה זה כן, זה דווקא אתה, דווקא את, נבחרנו לעבור את האתגר הזה. למה? כי בסופו של דבר, כמו שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, יצאו ברכוש גדול. יצאו ברכוש גדול, לא רק אנו הפולוס כסף, שגם זה היה במצרים, אבל זה לא הנושא בכלל, שם זה היה מתן תורה. זאת אומרת, יש פה שיעור עבור כל אחד מאיתנו, על מנת להגיע לאיזשהו יעד בחיים, יעד רצוי, שאיפה שאנחנו רוצים להגיע אליה, אנחנו נצטרך להגיע. עבדו ועינום אותם. רק לנו אין את בורא עולם כרגע שמדווח לנו אונליין כמה זמן זה יכול להיות. וגם אתה רואה שאצל אברהם אבינו ברוך השם הוא דיווח לו על 400 שנה, אבל בעקבות סיבות כאלה ואחרות זה התקצר ל-210 שנים. השיעבוד בפועל היה רק 86 שנה. ככה זה בסופו של דבר, גם אם אתה מתכונן לרע מכל, זה לא יצא כך בעזרת השם. אבל תבינו שלפעמים אתה חייב לעבור את זה, על מנת להגיע למשהו טוב, משהו חיובי, לרכוש גדול שאתה רוצה להגיע אליו. לכן, זה הדבר השלישי של זה יעבור. בואו נקרא הדבר הרביעי. בואו ניקח ללמוד לחיות עם חוסר ודאות. מה זאת אומרת? קצת גמישות וקבלה. אנחנו מאוד קשה לנו עם שינויים בחיים. אנחנו אוהבים סדר, אוהבים להיות בצורה ודאית לדעת מה הולך להיות. תסביר לי בדיוק מה הולך להיות. לפעמים זה באמת מנחם. אני לא יודע, הייתי השבוע אצל רופא שיניים, ואני כבר בזמן האחרון, אוקיי, זה עדיין אותו טיפול פשוט. אז לא ידעתי מה הולך לעשות לי. וברגע שלא ידעתי מה הולך לעשות לי, זה הפחיד אותי הרבה יותר. מה שהוא אמר לי, תקשיב, עכשיו אתה מקבל זריקת הרדמה, אחרי זה אני קודח לך קצת לנקות השורש, אחרי זה הבנתם? לפעמים שאתה יודע מה הולך לקרות, אוקיי, אני מכין את עצמי, לוקח הרבה אוויר, כמה זמן זה ייקח לי, סבבה. אבל ברגע שאתה לא יודע, החוסר ודאות הוא מאוד מפחיד. אז על מנת לעבור את החוסר ודאות, שלפעמים הוא נכפה עלינו, אין מה לעשות, חייבים לפתח גמישות. גמישות, כמו שאומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ולא קשה כארז. בסדר? אנחנו, גם פה ארז, אנחנו מאוד מקובעים בשמות. לא רק בציבור הדתי חרדי, אבל בציבור בכללי. ארז זה שם מקובל. אלון שם מקובל. למה אין שם כמו ברוש? אתם מכירים ילד בשם ברוש? אם מישהו צופה בנו, ושקום לך ברוש, תיידע אותנו, סתם חוויה. אבל אנחנו מאוד מקובעים. איך לי ארז וארז, אלון ואלון. ברוש לא מתאים. לא יודע למה מתאים, לא מתאים. אוקיי, תקשיבו. אנחנו צריכים ללמוד לפתח גמישות מחשבתית. לקבל את כל מה שקורה באהבה. ואני חושב שהקורונה זה אחד השיעורים שלה. אתה יודע, אתה מתכנן מראש, פתאום, אופ, מאומת. לא, 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 לא. פתאום שבוע, שבועיים, לא יודע, היית ליד מישהו, ליד משהו. אתה רואה ששום דבר לא בטוח. נכון, אין מה לעשות, ולכן אנחנו יכולים לפתח את היכולת הזאת שבמקום לחשוש את זה, לחשוב כמבחן, יותר כמו טיול, כמו אתגר. דיברנו על זה פעם, שתנסו לדמיין את החיים כסרט. מה הכוונה? הרי בסרט, חלק מהכיף של הסרט זה החוסר ודאות. אם מישהו יגיד לי, אני אדם רואה סרט, ומישהו יעבור לידו, אני אגיד לך מה יקרה, הוא בסוף ימות. יופי, תודה, רשע, רסה לי את הכל. זאת אומרת, אם יגלו לנו את כל התרחישים, זה כמו אלה שקוראים ספרים, עוברים לסוף, לראות מה יקרה. עכשיו אני יכול להתרגוע, אני קורא מההתחלה. זה הורס חלק מההנאה. אז בורא עולם בחר שהמצב יהיה בחוסר ודאות. אי אפשר לדעת. אם זה בחירות מצד אחד, אתה יודע, אירפול כזה, בוא נראה מי ייקח, מי נתניהו, מצד אחד, קורונה מצד שני, החיסונים או לא החיסונים. האם עוד חודש מדינת ישראל תהיה בעולם אחר שחזרה לשגרה פתאום? המדינה הראשונה בעולם שכביכול ניצחה לקורונה? או משהו אחר? מה יהיה עם איראן? אנחנו חיים כל הזמן בחוסר ודאות. ולכן, על מנת להצליח בזה, חיים לפתח מן גמישות וקבלה וחוסר התנגדות. יש פסוק. פסוק הולך ככה. משה רבנו נבחר על ידי בורא עולם ללכת לגאול את עם ישראל. משה רבנו בא לקדוש ברוך ואומר לו את הפסוק הבא. מי אנוכי כי אלך אל פרעה? במילים שלנו, מי אני? מה אני? כאילו, אלוקים תקשיב, אני לא מתאים לזה. מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אומר לו בורא עולם, ויומר כי אהיה עמך. אני בא איתך, כמו שלמדנו קצת בהתחלה, בוא אל פרעה, על אותו רעיון, אבל פה פסוק מפורש, ויומר כי אהיה עמך. אני עוצר פה. אני הייתי חושב ככה, אם עכשיו אני הייתי למשל, כביכול, אני בא לזמן את משה רבנו, בא למנות אותו כשליח, ומשה רבנו היה אומר לי, מי אני כאלך? הייתם לו, איך אתה מדבר? תקשיב, אתה משה רבנו, אתה חזק, אתה עוצמתי, לא סתם בחרתי בך, אתה מסוגל לעשות את זה, אל צלצל בעצמך, תהיה רציני, תעשה את זה, נכון? היינו מעודדים אותו, בפרט בדור שלנו, של עידודיה בעם, אתה יודע, הכל כאילו עצמה אישית, והכל כאילו יאללה קואוצ'ינג, אנחנו כובשים את העולם, משיגים מטרות, נהדר. אז הייתי לכאורה מצפה שאלוקים, בשפה שלנו, ייתן בראש למשה רבנו. כאילו, מה אתה מזלזל בעצמך? אתה יודע מי אתה? אתה הבן של אמרם ויוכבד גדולי הדור. אתה היית, לא סתם אתה היית אצל בבית של פרעה, בכוונה עשיתי לך את זה, תקשיב, זה הכל בשבילך, אתה, אני לא סתם מדבר איתך עכשיו, אני אלוקים, נכון? אם יכול, כן, אלוקים, לא אני. אז אני לא סתם מדבר עם אנשים. אני, מה, אתה רציני? אתה אומר לי שאתה, מי אני, מי אני? אלוקים לא אומר לו את זה. אלוקים נותן פה שיעור אדיר עבור כל אחד מאיתנו. אני לא מתכחש לחסרונות שלנו. אומר אלוקים, תקשיב, נכון? למרות שיש לך חסרונות כביכול, למרות שאתה חושב שאתה לא מתאים לתפקיד, לא אכפת לי. אני אהיה עמך. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, אני לא מתכחש למי שאני. זאת אומרת, אני לא מנסה להיות מי שאני לא. בחברה כזאת תחרותית, בחברה כזאת שמקטלגת כל אחד, אנחנו מנסים להיות מי שאנחנו לא. ואם אני לא מצליח כמו כולם, אני לא, אתה יודע, זורם, לא יודע מה, אז אני מרגיש שאני לא מתאים, שאני אפס. אומר לך בורא עולם, תלמד גמישות. אין בעיה, גם אם אתה לא מצליח, גם אם אתה לא אחי, אני איתך. בוא נתקדם צעד צעד, וזו הנקודה העיקרית עבורנו. קחו רק את היום הזה. תנסו לחשוב מה אני יכול לעשות היום. מה אני יכול לשפר עכשיו? לא עכשיו לעתיד, אני לא אשלוט על העתיד גם ככה, אני יכול להיות מה שנכון להיום, לא בהכרח נכון למחר ולא לעוד שבוע, ואם הסגר ישתנה או לא ישתנה, הכל נחמד, אנחנו לא נדע אף פעם. אני כן יודע שיש לי תמיד את הבחירה, איך אני מגיב, איך אני מתייחס לעצמי, איך אני מתייחס למה שקורה איתי, אומר לך אלוקים, למרות שאת מרגישה פחות אולי מוצלחת, או עם היכולות, אני איתך, בוא ננסה. בוא ננסה לאט לאט, גם אם ניקשל, לא קרה שום דבר, ננסה עוד פעם, ניקשל עוד פעם, ננסה עוד פעם, וכן הלאה וכן הלאה. תזכרו, איך הייתם רוצים לראות את עצמכם בעוד איקס שנים? להסתכל אחורה ולהגיד מה? סתם, כל התקופה הזאת לא עשיתי כלום, התבזבז לי הזמן. אני אומר את זה לעצמי, אבל בינינו, כמה מאיתנו, יש לנו איזה תכנון לעשות, אני חייב לעשות את זה, לא משנה מה, איזה קורס מסוים, ללמד משהו, לכתוב משהו, כן, אבל אני עדיין לא יודע. ואז אנחנו מסתכלים, חבל על הזמן שעבר. עבר כל כך זמן יקר, ולא עשיתי איתו כלום. ולכן, נקודה אחרונה, אחרי שאמרנו להסתכל שיש לנו יותר הצלחות מאשר כישלונות, אחרי שראינו לשים את הרגשות במילים, אחרי שאמרנו שזה יעבור, אחרי שלמדנו שעד הרבה, אנחנו לומדים מזה, אנחנו מתפתחים מזה, אנחנו לא שולטים, אבל לומדים גמישות. הדבר האחרון, זה בוא נבין שהמשפט הידוע, שמה שלא הורג אותך, מחשל אותך, זו מציאות. היום זה מגובה במחקרים, מראים כאשר אדם עבר קשיים בחיים, זה בדרך כלל מחסן אותו, זה מחשל אותו לקראת אתגרים גדולים יותר, או קטנים יותר. זאת אומרת, ברגע שעברתי משהו קשה, כל דבר אחר, אתה יודע מה, אתה יודע מה אני עברתי? כאילו, זה שטויות וכדומה. אני מסתכל על זה אחרת לגמרי, ויקחו איתכם מתנה אחת אחרונה. כאשר בורא עולם בא וממנה את משה רבנו, ושולח אותו לפרעו, עם זה אנחנו נסיים, תראו מה אומר הפסוק. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעו, ככה התחלנו, כי אני הכבדתי את ליבו. אומר לו בורא עולם, לך לפרעו, בוא, כן, אל תדאג, כי אני הכבדתי את ליבו. אם הייתי משה רבנו, הייתי אומר שנייה, אלוקים, סליחה שאני עוצר אותך, אבל יש פה איזה טעות, כאילו, אם הכבדת את הלב שלו, אז עדיף שאני לא אלך אליו. כאילו, הוא מסובב לגמרי. כאילו, זה סיבה למה לא ללכת, לא סיבה למה כן ללכת. הבנתם? עוד פעם, אם אתה, אלוקים, שולח אותי לפרעו, על מנת לשכנע אותו, על מנת שישחרר את עם ישראל, יופס, תגיד לי, אני ריקחתי את ליבו, הולך, הכל מסודר. זה כמו שבצבא, לפני שנים מכניסים חיל רגלים, אתה יודע שמרקשנקה, מרקחים את השטח. ארטילריה, חיל אוויר, מפציצים, מרקחים את השטח, ואז נכנסים החיילים. לא מכבידים את השטח, נכון? למה אלוקים אומר לו, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו, הכבדתי, זו סיבה למה לא, למה זה לא סיבה למה כן. אלא פה יש את השיעור עבורנו. אומר בורא עולם, נכון, לא יהיה לך קל, אבל אני הכבדתי את ליבו. זה לא מקרה. כל דבר שקורה לכם בחיים זה לא מקרה, אני עשיתי את זה, בורא עולם אומר. ואם בורא עולם עשה, תזכרו את הכלל הזה. עם כל הקושי, בורא עולם לא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. אומר לך, בורא עולם, אני הכבדתי את פרעה, אני פיתרתי אותך מהעבודה, אני יוצא אותך לחל"ת, אני הבאתי את הקורונה, ממילא, אני יודע שיש לך את הכוחות לעמוד בזה. אל תתרגשו גם לא מעצמכם, תדעו שיש לכם יותר הצלחות מאשר אכזבות, שימו את זה במילה, תדעו שבעזרת השם זה יעבור. הכל בסדר, אנחנו מתחשלים מזה. מה הייתם רוצים לראות בעוד 10 שנים? וממילא, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. אתם חזקים, הרבה אתם חושבים, וגם אנחנו חלשים, אני מכיר בחולשה שלי, אני מפתח גמישות ומסתדר. תודה רבה למוטי קופר, הטכנאי ברדיו, ואנחנו, מי שאיתנו בדיגיטל, תמשיכו איתנו, כבר חוזרים. משדרים, משדרים.